ברוכים הבאים לפינה עברית, כאן נירית גרין. היום נספר על שבעה ארגזים וסוד. דורי זונטהיימר גדלה בברצלונה כקתולית. שום דבר בחייה לא נראה חריג. אבל שבעה ארגזים שגילתה בעליית הגג לאחר מות אמה הפכו את עולמה. התברר שהוריה היו יהודים שנמלטו מגרמניה. כמעט כל משפחתה נספתה בשואה, ויש לה אפילו קרובים בארץ. אחרי שביקרה בישראל היא מוציאה ספר על הפרשה. הוריי שתקו, היא אומרת, אני רוצה שהעולם ידע. לדורי זונטהיימר הייתה ילדות נורמלית ומאושרת. היא נולדה בברצלונה להורים ממוצא גרמני. קיבלה חינוך קתולי בבית ספר הגרמני לנזירות בעיר. והתרבות והמוסיקה היו לחלק בלתי נפרד מנוף ילדותה. כולל פסנתר הכנף הגדול שעליו נהג אביה לנגל. אבל כשהוריה הלכו לעולמם, זינקה האמת המשפחתית מהמצולות וערבלה את יסודות קיומה. את הסיפור האמיתי חשפו בפניה שבעה ארגזים דוממים שהיו חבויים בבית הוריה ובהם תמונות, מסמכים ומכתבים מהעבר. אלה סיפרו לה שאימה ואביה היו במקור יהודים ששינו את שמם ואימצו את הדת הקתולית כמסווה. לכ-40 איש מבני משפחתה הקרובים שעליהם מעולם לא שמעה, היה פחות מזל. כולם נספו בשואה. היא נפגשה לרעיון אישי בסלון ביתה, אליו עברה לאחר מות הוריה. זה היה בעצם הבית שלהם. פה גיליתי את הארגזים, אומרת מי שספרה שבעה הארגזים, לסיאטה כחס, המתעד את תולדות משפחתה, יצא לאור במאי השנה שעברה. כאן בבית ילדותה גם החל הסיפור עבור זונטהיימר, בת ה-67. זה קרה באוקטובר 2002. ימים ספורים אחרי מות אמה, שקועה בזיכרונות, התהלכה הבת האבלה בין החדרים שבהם גדלה, כשהרגישה שמשהו מושך אותה אל עליית הגג. הסתכלה מסביב, ופתאום העיניים שלה נתקלו בארגזים. היא מספרת, אחד ועוד אחד ועוד אחד. כשהיא פתחה אותם, היא גילתה ערימות של קלסרים, תמונות, מכתבים, מסמכים. היא הייתה בשוק. כתב ידו של אביה קרא לה מכל נייר. כל מכתב, כל תמונה צעקו לעברה בלי קול, וחשפו סודות נסתרים. מבין הפרצופים זיהתה רק את הוריה יפים, צעירים, קפואים בזמן. היא לא הבינה מה כל זה ולמה זה מוסתר. היה לה ברור שמשהו חשוב נפל לה לידיים. אבל היא אומרת, לא ידעתי עד כמה. קלסר שחור עם סוד. כך החל מסע גילוי שנמשך שנים. כל יום היא קראה עוד מכתב, עוד מסמך, סדרת תמונות באלבומים. בין הניירות הייתה אפילו מעטפה סגורה שהיא פתחה אותה לראשונה, מספרת זונטהיימר. הוא מראה מכתב ששלח אביה ב-1942 לקרוב משפחה בפראג, ושהוחזר לברצלונה בלי מענה, עם החותמת נעדה. הנמען הועלה על רכבת היהודים. ב-2010, לאחר שמיינה את החומר כולו, פרשה מעבודתה כרוקחת והחלה לחקור אותו ברצינות, בניסיון להרכיב את הפאזל האנושי שנפרס בפניה. כך התברר לה שאימה, רוסיטה, נולדה בעצם כרוסל לבית היידלבורנר בפיירבורג שבגרמניה ב-1912. ב-1934, כשעתיד נראה לא מבטיח במיוחד ליהודיה בת 22, החליטה לעבור לברצלונה כדי ללמוד ספרדית. באותה שנה נשלח לברצלונה גם אביה, קונרדו או קורט, כפי שנקרא באמת, יליד נירנברג. לעבוד בסניף המקומי של המפעל המשפחתי לפורצלן ולמשחקים. קורט ורוסל נפגשו בבירה הקטלנית, התאהבו וניסו ב-1936, בחתונה אזרחית. 3 שנים מאוחר יותר, עם עליית הגנרל פרנציסקו פרנקו לשלטון, מצאו עצמם תחת משטר דיקטטורי. מבוהלים הם החליטו לנסה שוב על פי הדת הקתולית שאותה אימצו כמסווה, וליתר ביטחון גם שינו את שמותיהם. כשמלאו לזונטהיימר 18, חשפו בפני ההוריה את הפרט היחיד אודות משפחתם. המקורות שלנו יהודיים, אמרו לה בלחש והזהירו, אל תספרי לאף אחד. מבחינתי זה לא שינה, היא אומרת, היום. גדלתי כקתולית, אבל לא היינו אדוקים, ולדת בעיניי לא הייתה משמעות. קונרדו ורוסיטה הקימו עסק, גידלו 2 ילדים וניהלו למראית עין חיים רגילים. אבל מאחורי החזות השלווה הסתתרו פצעי המאבק האמיתי של חייהם. מאבק שנמשך רק כשנתיים, אבל כישלונו הותיר בהם חותם לעולמים. באחד הארגזים היא מצאה קלסר שחור שעליו נכתב בכתב ידו של אביה. לינה ואדוארד, מספרת זונטייבר, תויקו בו יותר מ-300 מכתבים שגוללו את הטרגדיה של הורי, אמי, הסבא והסבתא שמעולם לא הכרתי. לאחר שביתם הבכורה עזבה את פיירבורג לברצלונה, החליטו לינה ואדוארד לשלוח את בנם הצעיר, ג'וליוס, לקרובים בארצות הברית מחשש לגורלו. כמה שנים אחר כך, כשהרדיפות בגרמניה גברו, ניסו השניים להצטרף לאחד מילדיהם. כך החלה שרשרת מכתבים בינם לבין חתנם וביתם בברצלונה. המכתב הראשון נכתב ב-23 באוקטובר 1940, לאחר פינוי כל היהודים מאזור היער השחור לאזור וישי בצרפת, מספרת נכדתם. סבתא כתבה ואבי השיב בשני עותקים. האחד נשלח לגרמניה והשני תויק בקלסר. בתחילה ניסו ההורים להשיג ויזת מעבר לארצות הברית, אלא שדווקא כשנדמה היה שהעניינים מסתדרים, נכנסה ארצות הברית למלחמה ואישורי הוויזות הופסקו. האופציה היחידה שנותרה הייתה ספרד, אומרת צונטהיימר. הוריי פנו אין ספור פעמים לרשויות. אבי נסע בעצמו כמה פעמים למדריד, אבל הקונסול הספרדי שהיה כנראה תומך נלהב של המשטר הנאצי, סירב בקשנות במשך שנה. נראה היה שהברכה היא המוצא האחרון. במאי 1942 יצאו הוריה של זונטהיימר למה שהוגדר כטיול באזור עמק ארן, על גבול צרפת ספרד. הם יצרו קשר עם אנשים שתמורת תשלום הבריחו יהודים לצד הספרדי, ולמעשה הם נסעו לבדוק את השטח. אך גם הניסיון הזה כשל. תבקשו מהמבריחים את הכסף בחזרה, אין יותר מה לעשות, כתבה האם לביתה ב-30 באוגוסט 1942. אנחנו ברשימת הנוסעים ברכבת הבאה, אל תדאגו לנו, תודה על הכל. שבוע לאחר מכן שלחה רוסיטה מכתב נוסף. אנחנו דואגים, כתבה, תנו לנו עוד חיים. היא מעולם לא קיבלה תשובה. יותר מ-70 שנה מאוחר יותר, סונטהיימר, אם לשלושה וסבתא לשבעה, מתקשה לעצור את הדמעות. לפני שנה הצטרפה לקבוצת לימוד אירופית בנושא השואה, שבה השתתפה גם עיריית ברצלונה. ובנובמבר האחרון נסעה במזכרתה לאתר ההנצחה לחללי השואה בפריז. כך הצליחה לגלות מעלה בגורל סביה. אחרי שעברו לדרנסי, הם הועלו בספטמבר 1942 לרכבת לאושוויץ. איתם בקרון, מספר 29, היו 1,000 איש. ואלה לא היו הגילויים היחידים שנחשפו בארגזים. כילדה תמיד שאלתי איך זה שאין לי בני דודים כמו לשאר הילדים. והתשובה תמיד הייתה, כולם מתו במלחמה, אומרת זונטהיימר, שגילתה שיש לה קרובים בווינה, פראג, בוסטון, מונטריאל, לונדון, וכן, גם בתל אביב. מברק שמצאה גילה לה כי גם אביה שמר על קשר עם קרוביו בארץ. בתמונה המצורפת למברק מופיע אחותו של האב, דורל, יחד עם בת דודתה, אלה. השתיים, נכתב שם, נספו בהפצצת חיל האוויר האיטלקי על תל אביב. זונטהיימר החליטה לאתר את הקרובים, ובסופו של מסע החיפושים נוצר הקשר. יום אחד הטלפון צלצל ומישהו אמר, זה אני, הבן דוד ראובן, היא מספרת. המילים לא יצאו לי מהפה, פשוט נחנקתי. מהתרגשות, זמן קצר מאוחר יותר, בינואר 2010, זונטהיימר כבר הייתה על הטיסה לתל אביב, כדי לפגוש את בן הדוד ראובן, שטיינהרט, נכדה של אותה אלה שנספתה בהפגזה בתל אביב. לא עמדתי במתח. כל הדרך דמיינתי את המפגש, איך יהיה מה נגיד. למפגש הגיעה מצוידת באלבום תמונות, וכמותה גם ראובן, שהגיע עם אשתו מירי. גיליתי אנשים מקסימים שיהיו איתי בלב תמיד. גם הדוד ג'וליוס התברר שמר את הסוד. לאחר שנשלח בגיל 17 לארצות הברית, הוא הצטרף לשורות הצבא האמריקאי, והשתתף בפלישה לנורמנדי ובשחרור אירופה. כשממש באותו זמן הושמדו הוריו ומרבית קרוביו במחנות השמדה. ג'וליוס, שאותו פגשה זונטהיימר כנערה בביקורה בברצלונה, הצליח לאתר קרוב משפחה אחד מהבודדים שניצלו ממכונת ההשמדה הנאצית. להתנער מהפחד. סונדהיימר, שמרגישה היום יהודיה קתולית כהגדרתה, מודה שהיא חושבת הרבה על הבחירה של הוריה להסתיר, אבל כעס אין בה. אני מנסה לחשוב מה אמא שלי הרגישה במשך שנתיים. ההורים שלה היו במרחק 30 קילומטר ממנה ומהחופש, והיא לא הצליחה להציל אותם. זאת תחושת החמצה נוראית. אני בהחלט יכולה להבין את השתיקה. אני גם חושבת הרבה על זה שלמרות הפחד הם שמרו על הכל. הרי הכי קל היה לשרוף את הניירת וזהו. אני מאמינה שהם השאירו לי אותה בכוונה. היא אומרת שאני חושבת על הפחד שליווה אותם ושהם הצליחו להסתיר. אני מריצה את היכולת שלהם להתמודד. כשאבא נפטר ב-1984, אמא לקחה את זה מאוד קשה. אז זה קצת הפתיע אותי, כי תמיד חשבתי שהיא עמוד השדרה של המשפחה. היום אני מבינה, כשהוא הלך היא נשארה לבד עם הסוד. כשהיא חלתה, היא התחילה להזות ולא פעם מלמלה. הגסטאפו באים, הם יקחו את כולנו. הבנו שעברו עליה דברים קשים, אבל לא תיארנו לעצמנו עד כמה. כמי שמקדישה את חייה בשנים האחרונות להפצת נושא השואה ולקחיה, היא מודה שהיא נרגשת מאוד מפרסום הרעיון בתקשורת הישראלית. הדור של ההורים שלי היה הדור השקט, היא אומרת. היום אנחנו הילדים והנכדים חושפים את הסיפורים האלה כדי שהעולם ישמע ויפנים שהחינוך לסובלנות הוא הבסיס לחברה כולה. ובכל זאת, היא אומרת בתחילת הרעיון שהיא שוברת שתיקה ושהחלטה לא הייתה קלה. למה? כך, היא עונה, זה היה תהליך שהפשיל בתוכי. אני זוכרת את המראה המבוהל של ההורים שלי כשגילו לי שאנחנו יהודים. איך הם ביקשו שאבטיח לשמור את זה בסוד? גם היום כשאת אומרת בספרד שאת יהודיה, מסתכלים עלייך אחרת. משהו מהפחד הזה נשאר לי בתודעה, ורק לאחרונה הצלחתי להתנער מזה. למה אני צריכה להסתתר? מצחיק אותי שאומרים לי שאני אמיצה. על מה? אני גאה בשורשים שלי, גאה במשפחה שלי, ואם יש מישהו שצריך להסתתר, זה הרעים שבסיפור. בזה נסיים ולהתראות בתוכנית הבאה.